היי לכולם, אני אדווה שיסגל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום אנחנו עם פרק מיוחד של הפודקאסט שהקלטנו באירוע לייב של סטארט-אפ פור סטארט-אפ על איך מגיעים מבוטסטראפ לאקזיט. באירוע אירחנו את עודד ולין ותומר שי שהקימו את חברת אבר אסקיואל לפני 3 שנים ומכרו את השנה מבלי לגייס שום אימון חיצוני. הם סיפרו לנו על ההחלטה להיות חברת בוטסטראפ, איך הצליחו למצוא מנועי צמיחה כמעט ללא משאבים ולמה לבסוף החליטו למכור. ורגע לפני שהפרק התחיל, אני גם אזכיר לכם שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז הנה נעימה. היי עודד, היי תומר. אני יכולה להציג אתכם, אבל מרגיש לי שתעשו את זה אתם יותר טוב, אז תספרו לי רגע קצת עליכם, על אבר אסקיואל.
אז אהלן, אני עודד, אני המנכ״ל וקופאונדר של אבר אסקיואל. אני ותומר, שני מפתחים ברקע שלנו, עבדנו ביחד בחברת סייבר, עבדנו מאוד טוב ביחד, ואחרי זה הרגשנו
שאנחנו
רוצים לעשות משהו ביחד. אבר אסקיואל במילה, מכירה את זה שאת משתמשת באיזה אפליקציה או אתר או מוצר סאס והוא עובד קצת לאט ואת מתוסכלת ואומרת למה אני לוחצת ושום דבר לא קורה? אז אבר אסקיואל יודעת לגרום למערכות לעבוד פי 10 יותר מהר. יש לנו בעצם מערכת אוטומטית שיודעת לעשות אופטימיזציה לדאטאבייסים. יש לנו כבר מעל 100,000 מפתחים שמשתמשים במוצר, חברות כמו דיסני, גאפ, אסיקס.
אוקיי, אז הרמת לי להנחתה, כי אנחנו ניגע היום גם באיך הגעתם ללקוחות כמו דיסני למשל, אבל אני רוצה קודם לחזור אחורה. אתם מחליטים להקים סטארט-אפ, כיוונתם מההתחלה שהוא יהיה בוטסטראפ, זה היה המטרה התחלתית?
אני חושב שהעולם של בוטסטראפ הוא משהו שהוא סקרן אותנו, והסיבה לזה זה כי שאלנו את עצמנו, כשרצינו לצאת למסע הזה, זה האם יש לנו דרך בעצם להקים איזושהי חברה שבסופו של דבר תהיה רווחית ולאו דווקא לגייס כסף, ואני חושב שהכל היה נורא מכוון למקום הזה של להקים חברה רווחית שאנחנו יכולים שהיא תהיה מבוססת לאורך זמן, וזה מתחיל ממש אפילו מהדברים הקטנים של הרעיון למשל. אז הרעיון, שאלנו את עצמנו האם המוצר שאנחנו מקימים עכשיו, האם יש דרך למשל למכור אותו בלי שיהיה לנו צוות גדול של אנשי מחירות שהולכים ודופקים על דלתות ומרימים טלפונים וכולי, וזה עבר עד למקומות של למשל מחקר בגוגל של האם, מה התחרות כרגע, והאם יש לנו סיכוי להתברג שם בגוגל גבוה, האם יש לנו סיכוי לכתוב תוכן שמפתחים למשל, אנחנו מוצר למפתחים, שמפתחים ישימו לב למוצר הזה, והאם אנחנו יכולים תכלס למכור ולהרים חברה רווחית בעצם, מבלי לגייס כסף. ואני חושב שזה משהו שהוא קצת סקרן אותנו, וגם נתן לנו בעצם, מעבר לסקרנות, הוא גם נתן לנו איזושהי דרך שיכלנו להתחיל, שאנחנו בעצם שולטים בבלנס הזה של קצב ההתקדמות, ולאן אנחנו רוצים להגיע, והמטרות שאנחנו רוצים להציב לעצמנו.
זה לא שאנחנו נגד VC, במהלך הדרך קיבלנו הרבה מאוד הצעות השקעה, אבל כחברה שמנו לעצמנו יעדים רבעוניים מאוד אגרסיביים של רווח שאנחנו רוצים להגיע ויעדים של שותפים, וכל עוד הצלחנו להגיע לדברים האלה והצלחנו בעצם ליצור את עסק רווחי, אז אמרנו בוא נמשיך בדרך הזאת. אני חושב שצריך לזכור, אין נותנות חינם, שמגייסים כסף, המטרה היא לא לגייס כסף, המטרה היא לבנות חברה, וגיוס כסף זה אמצעי, ועם גיוס כסף, עוד פעם, יש ציפיות אחרות, אז אם אנחנו מגיעים ל-ARR של 2 מיליון דולר, לנו יכול להיות שזה בסדר, אבל משקיעים תמיד ירצו יותר, כי יש ולואציה ויש את הסבב הבא, אז זה טרייד אוף. והדרך שלנו בבוטסטראפ היא הדרך שהתאימה לנו, והדרך גם שהצלחנו להגשים. זה לא מתאים לכל מוצר, זה לא מתאים לכל צוות, זה לנשוך שפתיים כמה חודשים עד שאתה מביא שקל אחד הביתה, אתה חי בלי משכורות, זה מאוד מאוד מיינדסט מאוד מאוד אחר, לנו הוא מאוד מאוד איטים.
אולי אני יכול לספר סיפור אישי כשבעצם התחיל המסע הזה, אז כאילו אני חושב שהשאלה הכי נפוצה ששאלו אותי, כאילו ששאלו אותי על מה אנחנו עובדים, ואמרתי זה איפשהו בעולם של הדאטאבייסים, אז אמרו מה קשור דאטאבייסים, כאילו בצבא סקיוריטי, סייברק סקיוריטי, אז למה לא סטארט-אפ בעולמות הסקיוריטי? ואני חושב שהתשובה שעניתי להם ולעצמי זה שאני ברמה אישית לא יודע למכור סקיוריטי, מוצר סקיוריטי, בלי צוותי מחירות, אין לי את הוויז'ן לאיך לעשות דבר כזה, זה מורכב, זה עולם אולי טיפה אחר, ואני חושב שבעצם ניסינו בעצם, כמו שאמרתי, בצורה מכוונת, למצוא גם משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים למנף אותו, לאו דווקא בעזרת גיוס כסף חיצוני.
אוקיי, אז אם אני שנייה מתעכבת בדבר הזה, מה היו הפרמטרים שבחנתם, או השאלות ששאלתם את עצמכם, כדי להבין שזה בכלל משהו שאתם יכולים למכור, או משהו שיכול להגיע מהר לרווחיות? כי אני מניחה שבחנתם כל מיני רעיונות, עד שהחלטתם מה יכול להביא אתכם לשם, מבלי לגייס כסף.
אז אלף, התחלנו מבעיה שאנחנו מכירים, אפילו נתקלנו בה, שעבדנו ביחד, אני זוכר שהייתי בסינגפור, מכרנו מוצר תוכנה לחברה, והלקוח בסינגפור אומר לי, בוא תראה, אני מנסה לחפש פה משהו במוצר שלכם, ואני רשום לי לואודין, ואני מחכה, ואני מחכה, עומד לידו, ומחכים 5 שניות, 10 שניות, ויש awkward moment, והדברים עובדים נורא לאט, והוא היה כל כך מתוסכל שהוא אמר, בואו ניקח חדר, ניקח פה כמה שעות, אתם חייבים לעזור לי לפתור את זה, אתם לא הולכים עד שאנחנו פותרים את זה. והבנו שזה כאב אמיתי, וזה הכאב שאנחנו הכרנו, ושהקמנו את החברה, אז התחלנו מעמוד אחד. עמוד אחד, אז בנינו אפליקציה מאוד מאוד פשוטה, וחייבנו עליה $4. רצינו לראות שמישהו מוכן לשלם משהו מאוד קטן. גם לא תכננו, עוד פעם, לא תכננו לבנות עכשיו את Salesforce או את Monday, או להיות יוניקורן. רצינו לבנות עסק רווחי, בריא, בגודל שמתאים לנו, וזה מה שהייתי...
אני חושבת שזה מעניין, כי השאלה הבאה שלי הייתה, אוקיי, אבל לא מגיע השלב שבו אתם רוצים לגייס, כי רוצים לעשות את המקפצה הזאת? כי בסוף אני מרגישה שיש מסלול מאוד ברור עם מדרגות די קבועות שדי התרגלנו לחשוב עליהן כשמדובר בסטארט-אפ. נכון, גם בשיחה המקדימה שלנו, ממש תפס אותי שאמרתם, לא חיוונו לבנות את החברה הכי גדולה בעולם, לא רציתם לבנות איזה תאגיד, כאילו היה לכם ברור מה אתם רוצים, וידעתם שאתם לא חייבים כסף חיצוני כדי להגיע לשם. ואני מניחה שזה חלק מהעקרונות שמאפשרים לעשות את זה, זה לכוון מההתחלה לאן רוצים להגיע. עכשיו, דיברתם על הוואן פייג'ר הזה שעשיתם כדי לקבל ולידציה שיש פה איזשהו עניין, תרחיבו עליו, מה הייתה המטרה, מה עוד עשיתם, מה זה הראה לכם, כאילו מה למדתם מזה?
אז התחלנו בזה שבנינו משהו באמת הכי פשוט, משהו שאנחנו בעולמות של דאטאבייס אופטימיזיישן, משהו שהמשתמש זורק איזה קטע קוד ומקבל איזה משהו מתוקן, ממש הכי פשוט, בנינו מסביב זה קונטנט, בנינו מסביב זה עוד הרבה דברים, אין דבר אחד שעשינו, עשינו הרבה מאוד דברים שלאט לאט הביאו לנו הרבה מאוד טראפיק, הרבה מאוד intent based traffic. אנחנו מאמינים שעוד פעם הלקוחות לא מעניין אותם עבר SQL, לא מעניין אותם המוצר שלנו, מה שמעניין אותם יש להם איזה בעיה, יש להם איזה כאב והם רוצים לפתור אותו הכי מהר שהם יכולים, לא תמיד הם מעניינים גם לדעת איך זה עובד, רק בוא תפתור לי את הכאב שלי. אז ממש ניסינו לעשות משהו כזה ולעד לעד זה צבר תאוצה.
אני חושב שאולי משהו מעניין באיך ניגשנו לזה, זה שבעצם אמרנו, אנחנו שנינו מגיעים ברקע טכנולוגי, ואמרנו החלק הקל הוא לבנות את המוצר. אפשר לבנות את המוצר, זה פתיר. והחלק שלנו היה באופן אישי קצת יותר מורכב, זה השאלה שבאה תמיד אחרי זה. אוקיי, יש לי מוצר, ואיך אני מביא את האנשים? איך מביאים את העיניים שיסתכלו על המוצר, כדי למכור את זה בסוף? אני חושב שזה, ככה התחלנו. בעצם לא הלכנו כל כך בדיוק לגישה הזאת של MVP, כי MVP אומר, תבנה מוצר שהלקוח הוא מספיק סביר, כדי שהלקוח יראה בו איזה משהו, ותוכל לשאול אותו, אתה מוכן לשלם על זה, לא מוכן לשלם על זה. אנחנו בנינו משהו שאין סיכוי שמישהו ישלם עליו. אוקיי? בנינו משהו שאומר, המלצה נורא נורא בסיסית בעולמות הדאטאבייסים, העלינו את זה וזרקנו את זה לאוויר. ואז ניסינו לפתור את הבעיה של איך מביאים אנשים לשם. ואני חושב שמשם למדנו את כל העולם של SEO, של איך מביאים אנשים מתוך גוגל, איך כותבים קונטנט סביב הדבר הזה, של למשל, אחד מהדברים הקטנים שראינו בהתחלה שטיפה עובדים לנו, בנינו כלים, free tools קראנו לזה, בנינו אקוסיסטם סביב עולם הדאטאבייסים, זה אומר איך בודקים סינטקס של SQL, איך בודקים ככה בדאטאבייס, איך עושים ככה, ופשוט פיזרנו כלים חינמיים ברחבי הרשת, כדי שמפתחים ישתמשו בהם. ואז מה שראינו זה שאנחנו יכולים להניע אנשים מבעיות שהן קרובות, הן ליד הבעיה שאנחנו פותרים ורוצים למכור את המוצר בה, אנחנו מניעים משם טראפיק לפה. ואני חושב שזה קצת בעצם החלק שהיה לנו קשה לפצח, אבל כשפיצחנו אותו הדברים התחילו בעצם לזרום.
אז בעצם החלק שלכם כפאונדרים שהם גם קצת אנשי מחירות, שזה משהו שהרבה פעמים קורה בתחילת הדרך, נשמע שהוא פחות היה קיים. כאילו תגידו לי אתם כמה נפגשתם משתמשים פוטנציאליים וכמה זה היה חלק, או שפשוט בניתם אסטרטגיה שתביא אנשים בלי שאתם בכלל תצטרכו להיות מעורבים בכל משתמש פוטנציאלי שמגיע בהתחלה.
אז יש נורא פופולרי PLG, Product Led Grow, אנחנו מאמינים חלקית בזה. אנחנו, ברגע שמישהו היה מגיע לאתר שלנו, היינו עטים עליו בכל דרך אפשרית, כי מישהו מגיע אליכם עם איזה משהו, עם איזה כאב, יש לכם פה הזדמנות קצרה מאוד לנסות לעזור לו. אז זה התחיל בזה שההרשמה שלנו היא רק בסוף התהליך. קודם כל ניסינו לתת לו value כמה שיותר מהר, קראנו לזה 60 seconds to wow. מישהו מגיע לאתר שלנו מאוד סקפטי עם איזה כאב, המטרה שלנו שתוך 60 שניות יהיה לו איזה וואו מומנט, יהיה לו איזה ערך שהוא יקבל, כדי שיגרום לו לרצות עוד. אז ההרשמה שלנו היא רק בסוף. רבע שעה אחרי ההרשמה, והרבע שעה אחרי שהמשתמש עושה את הפעולה העיקרית, הוא מקבל מייל של שורה אחת, אישי, אוטומטי, אבל ממני, הכותרת שלו, one question, שאומרת, hi, John, just wanted to check that your query got faster. וכדי לגרום לו לענות, הייתי מוסיף, and I usually reply within 10 minutes. וזה יצר תגובה מדהימה, אנשים חזרו אלינו ושיתפו, ולאט לאט באמת התייחסנו לכל לקוח כמו סאטיה נדאלה, כאילו מלכ"ל מייקרוסופט עכשיו מבקר לנו באתר, נתנו לו את כל הכבוד שהוא רוצה, ממש הכל כדי שיהיה מרוצה, וכדי שאחר כך בסושיאל ירשום, וואו, איזה חוויה הייתה לי מעבר SQL, וככה בעצם גדלנו.
אני חושב שגם שסוג של עשינו איזה משהו שהוא קצת הפוך, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים להגיד, אני אלך ללקוח ואני אשאל אותו מה הוא רוצה, ואז אני אולי אבנה משהו. ואז אני חושב שמה שעשינו זה, בנינו איזה משהו נורא נורא קטן, ומספיק שכמה משתמשים הגיעו, מה שעשינו זה פשוט שאלנו אותם, למה הגעת? מה היית רוצה לראות במוצר עוד? ואני חושב שזה מה שעזר לנו לעשות איטרציות על המוצר, כדי בעצם לפתח אותו עוד ועוד. ואני חושב שאולי קצת להרחיב את הנקודה של הוואו מומנטס, אני חושב שזה משהו שהוא נורא עזר לנו בלפתח רגש אצל לקוחות סביב המוצר. עכשיו, זה לא רגש שהם התאהבו במוצר, כן? בואו נודה בזה, זה מוצר B2B, כמה אפשר להתאהב בו. אבל בסוף, לפעמים יש את הניצוצות הקטנים האלה שגורמים לך להגיד, אוקיי, זה מוצר מגניב, או זה מוצר מעניין, קפץ לי איזה קונפטי, whatever, זה כל אחד ומה שעושה לו את זה. ואני חושב שאחד מהדברים שעשינו זה בעצם הלכנו על כל מיני שלבים לאורך הדרך, ואמרנו, איך אנחנו יוצרים וואו מומנטס לאורך הדרך? אז עודד הזכיר את זה שאנחנו עושים, היה לנו קונספט של 60 שניות לעד שאנחנו נותנים value, אבל זה אפילו התחיל הרבה לפני, עוד בהום פייג' שלנו. אם תסתכלו ב-eversql.com, אתם תראו, תגללו, אתם תראו במקום 2, 3, 4 testimonials כאלה שאתם רואים בדרך כלל באתרים, אתם תראו משהו כמו בין 100 ל-150 testimonials. רצינו שכל דבר, החל מההום פייג', שאתם נכנסים ואומרים, וואו, יש פה 100 אנשים, 150 מפתחים, אנשים טכנולוגיים, יזמים, שבאו וכתבו טוויט, כתבו בלינקדין והכל בסושל, וזה נראה אמיתי בעצם עבור האנשים, כי זה באמת ככה. רצינו שיהיה להם וואו מומנט בכל קליק וקליק שהם עושים. וזה לא משהו שעשינו ב-day one, כן, אם להיות כנים. אבל אני חושב שזה משהו שקצת תכווין אותנו לאורך הדרך.
ורק לגבי המחירות, מאחורי הקלעים בנינו לנו מיני ביג בריין כזה. מאחורי הקלעים יש לנו מאות נרשמים ביום, מאחורי הקלעים היה לנו enrichment, לדעת בדיוק מאיפה הם נרשמו, כמה פעולות, היה להם מה שנקרא lead score, שידענו מי המשתמשים היותר פעילים, מי המשתמשים שעובדים בחברות גדולות, אפילו שאולי הם נרשמו עם הג'ימייל אקאונט שלהם, וממש חוץ מהפולו-אפ האוטומטי, היה גם פולו-אפ עם טאץ' מאוד אישי, ללקוחות עם הפוטנציאל, עשינו ריטרגטינג, רימרקטינג, עשינו מה שאנחנו יכולים, כדי לנצל את הטיים פריים הזה של ה 24 שעות, 48 שעות של הלקוח, עוד יש כאב, ואנחנו יכולים לעזור לו.
אוקיי, זה בעצם עונה לי על השאלה של באיזה שלב בפאנל, מישהו שנחשף אליכם הופך גם ללקוח, אבל שלב אחד לפני כן, אתם בוטסטראפ, זאת אומרת, אין לכם תקציב מרקטינג גדול, איך אתם דואגים שאנשים בכלל יגיעו לכם, שיחשפו עוד לפני שאתם מקנברטים אותם, איך אתם דואגים בכלל שהם יחשפו אליכם, שהם ידעו מי אתם, בכלל להביא אותם למקום שבו אתם יכולים לתפוס אותם?
אז עשינו, אין משהו אחד שאני יכול להגיד שזה היה, אבל עשינו הרבה מאוד דברים. אני חושב שאחד, פשוט כתבנו קונטנט. כתבנו הרבה מאוד קונטנט על דאטאבייסים. הדבר השני, יצרנו free tools. היום אם בגוגל מחפשים SQL syntax checker, מגיעים אלינו, אנחנו התוצאה הראשונה האורגנית, ובעצם לקוח יכול לבדוק את הסינטקס של הקווירי שלו, ואחרי שאנחנו עוזרים לו ונותנים לו איך, אנחנו גם כותבים לו, היי, הקווירי שלך תקין, אבל אתה יכול לעשות אותו הרבה יותר מהר. ואז אנחנו מכניסים אותו לפאנל. עשינו הרבה שותפויות, מה שנקרא, רחבנו על הענקים, עשינו פרטנרשיפ, עשינו וובינרים עם AWS, ממש ניסינו כמה שיותר כדי לגרום לעבר SQL, להיות ברנד שכולם מכירים.
אוקיי, אז דיברתם קצת על רווחיות. מתי מגיעה הנקודה שאתם אומרים, אנחנו יכולים לא לקחת כל דולר שאנחנו מקבלים ולהשקיע אותו בחברה לעוד צמיחה? מתי הרגשתם שהפכתם להיות רווחיים, ואם יש משהו שאתם חושבים שהוביל לזה? כי אם אני חושבת על זה שכל השנה האחרונה הייתה מאוד קשה בגיוסים, החודשים האחרונים בטח לא עזרו לזה, ואני חושבת שהעניין של להגיע לרווחיות מהר יכול להיות ממש אקוטי עבור סטארט-אפים שהם כרגע בשלב של צמיחה.
אני חושב שהיה, זה איזושהי שאלה שנראה לי, היה קשה לתפוס אותה בהתחלה, כן? כי אתה יכול לתכנן הרבה תכנונים במסע הזה, אבל בסוף יש את הדברים שאתה רוצה שיקרו, ויש את הדברים שקורים בפועל. אני חושב שמה שהתמקדנו ממש ממש בהתחלה, זה להביא את השקל הראשון. לאו דווקא עניין של מתי אנחנו נמשוך משכורות וכל הדברים האלה, ממש התמקדנו בשקל הראשון, ואז בשקל השני, ואז בשלישי. ואני חושב שהיה איזושהי נקודה בזמן, קצת כמו שאמרתי מקודם, שאיכשהו דברים הסתדרו, כלומר, ה-SEO התחיל לגדול, הקונטנט, אנשים התחילו להגיע ולהכיר אותנו יותר, ה-word to mouth גדל, ואני חושב שיש איזושהי נקודה בזמן שקצת קשה לשים עליה את האצבע, אבל באיזשהו שלב דברים הם, אני אקרא לזה, הם מצטברים. כלומר, אין משהו אחד שעשית, אלא כל הדברים שעשית בדרך, הם מצטברים לכדי משהו שמגיע לנקודה שהיא טובה בעיניך עסקית ורווחית. אז אני חושב שהיה שלב פרקטית בפועל שאמרנו לעצמנו, אנחנו רוצים להשקיע X כסף מתוך ההכנסות שלנו במוצר, כי זה מה שאנחנו חושבים שיוביל להכנסות משמעותיות בעתיד, ואז היה פשוט חלק כלשהו שהתחלנו למשוך כמשכורות, ועם הזמן הדלתאות האלה פשוט גדלו.
כמה עובדים אתם בשלב הזה?
בשלב הזה אנחנו שני עובדים. אנחנו בסך הכל עוד חברה מאוד... הילה, אין זון, עושים הכל, שעתיים לובשים כובע של מרקטינג, שעתיים לובשים כובע של סופורט, שעתיים כובע של פיתוח. מנסים לעשות הכל, הכי יעיל שאפשר, הכי...
מאוד לין גם.
מאוד מאוד לין. אני אתן לך דוגמה. נניח, ידענו שיש כנס של AWS גדול, ואנחנו לא יכולים לנסוע, זה לא out of budget, מה שנקרא. אבל זה לא מנע מאיתנו לחשוב יצירתית, אוקיי, איך אני עדיין מגיע לאנשים האלה? אוקיי, אז נעשה קמפיין גיאוגרפיקל טארגט על כל מי שבאזור הזה של הכנס. נעשה לונץ' לפיצ'רים שקשורים לכנס כדי לרכוב על ה-PR שיש עכשיו את הכנס הגדול. לעשות איזה קייס סטאדי עם לקוח שקשור לכנס. וזה עוד פעם, זה... אתה מנסה 40 דברים, אחד עובד, אבל אתה פשוט רעב. אנחנו, עוד פעם, אנחנו תמיד היינו מאוד רעבים. במיוחד בהתחלה, אתה... עובד כל היום, מגיע לתשע בערב, ואתה אומר, רגע, הרבניה שלנו עוד לא טוב, אתה יושב ושולח עכשיו עוד 40 מיילים לפולו-אפ, לכל מיני לקוחות, כדי להביא את העסקאות. אני חושב שזה מה שגרם לזה שזה יגדל.
ומתי גייסתם את העובד או עובדת הראשונים שלכם, ולאיזה תפקיד זה היה כשכבר גייסתם?
אז תמיד השתמשנו בכמה שיותר outsource, נניח, כמובן, legal as a service, CFO as a service, השתמשנו ב-Upwork בשביל מרקטינג, השתמשנו ב-Fiverr גם. תמיד אנחנו אומרים שהלוגו שלנו, השקענו $5 ב-Fiverr, אבל רצינו איכות, אז שמנו עוד $5 כדי שיהיה תחרות, וניסינו למצוא את הלוגו הכי טוב בין שני ספקים. אז תמיד השתמשנו בלין. העובד הראשון שגייסנו זה היה SDR, שיעזור לנו, ואחרי זה גייסנו עוד מישהו למשין לרנינג, אבל תמיד נשארנו צוות מאוד מאוד קטן, כי... דפנו לבנות מכונה אוטומטית ומשומנת, כי האמנו וראינו שזה עובד.
ואני מניחה שזה גם חלק מהטרייד-אוף הזה, לא? כי אתם מדברים על טרייד-אוף של לא לגייס כסף, אני מניחה שגם כמות העובדים שאתם מגייסים נפגעת כחלק מזה.
אני חושב שלגמרי, כאילו אי אפשר להתעלם מהעובדה שבגלל שלא גייסנו כסף, זזנו כנראה יותר לאט מאשר אולי אם היינו מגייסים כסף. אני חושב שזה פשוט, אולי כאילו מסע קצת, אני אקרא לו קצת מסע אחר, מאשר מסע פחות טוב, יותר טוב, הוא פשוט אחר לגמרי, ואני חושב שההחלטות הן בעצם צריכות להתקבל בהתאם לתכלס לריסורסים שיש לנו סביב זה, אז עודד לא סיפר את זה, אבל אנחנו תמיד קראנו לאיזשהו קונספט בוס על הגב, ולפעמים עודד למשל, הוא היה בכנס ב-UK, ולא היה לנו כסף לעשות בוס שם וכולי, אז הוא היה הולך עם טיק כזה, עם סטיקרים וכולי, ומחלק לכולם ועושה ואני חושב שהקונספט הזה של בוס על הגב, הוא לפעמים מגיע ממקום של, אוקיי, איך אנחנו לוקחים שקל והופכים אותו לחצי מיליון שקל, ולאו דווקא איך לוקחים חצי מיליון שקל והופכים אותם לחמש מיליון שקל.
מעולה, אז אני רוצה שנעבור לחלק שבסוף הוביל גם לרכישה שלכם על ידי אייבן. קודם כל, אתם מלכתחילה כיוונתם למחירה, זאת אומרת זה משהו שממש אקטיבית פעלתם לכיוון הזה?
לא, אנחנו בנינו חברה רווחית, וזה היה היעד שלנו, הכנסות, עוד לקוחות, עוד שותפים. כן ידענו שיש לנו טכנולוגיה מאוד מעניינת, וכן ידענו שזה יכול להיות נתיב, אבל לא כיוונו לזה, דאגנו שנהיה חברה רווחית, שאנחנו נוכל להיות אדון לגורלנו, שנוכל לבנות פה משהו שהוא מאוד מאוד מוצלח. לגבי אייבן ספציפית, אייבן היא חברה שמוכרת דאטאבייסים, אנחנו עושים אופטיזציה לדאטאבייסים, אני יכול לדבר על אייבן 4 שעות, אבל אני יכול בכללי, לקוח שלהם פנה אלינו לפני שנה וחצי, ואמר, אתי ילד אם המוצר שלכם עובד עם המוצר של אייבן, וענינו לו לא, וקיבלנו הרבה פניות כאלה, ולכולם הייתה אותה תשובה. בוא תפנה לאייבן, בוא תפנה לוונדור, תגיד לו שהאינטגרציה הזאת חשובה לך, ולחלק גם היינו אומרים, הנה הלינק של החברה להזין פיצ'ר ריקווסט, וככה תדחוף את זה, וברגע שזה מגיע מהלקוחות ולא מאיתנו, זה מאוד חזק. ספציפית אצל אייבן, אז באמת הם יצרו איתנו קשר לפני שנה וחצי, הם רצו שנעשה אינטגרציה כמו הרבה חברות אחרות, אנחנו מבחינתנו היה לנו פריורטי אחרי, ואמרנו כרגע אנחנו נעבוד ידנית, אין לנו אינטגרציה, וזהו, ושמרנו על הקשר. בכלל, עם כל השותפים שלנו, תמיד כחברה מאוד קטנה, אמרנו איך אנחנו נעזרים בשותפים האלה, כדי להגיע לעוד לקוחות, כדי למכור יותר. אז היה לנו Monday Board, שבעצם היה שם את כל השותפים הפוטנציאליים, לכל אחד היה ציון מ-0 עד 5, באיזה קשר, רמת קשר יש לנו. 0 זה אני לא מכיר אף אחד בחברה הזאת, 5 זה מישהו שאני יכול לרשום לו וואטסאפ אחי. אז AWS, גוגל, וכל השותפים הרלוונטיים, היה לנו את הקשר הזה. וגם עם אייבן, כמו כל שותף, התחלנו לזרוע את הזרעים, היינו בתערוכות, שמרנו על הקשר, וככה בעצם נוצר הקשר הראשוני.
אני רק אולי אוסיף שאני חושב שכל הנושא הזה של לנהל קשרים עם חברות שמשיקות לנו, הגיע הרבה מהמקום של, אנחנו לא ידענו מה לא ידענו. כלומר, אמרנו, יכול להיות מעניין להיות בקשרים עם חברות אחרות, לא ידענו לאן זה יוביל, כי מבחינתנו זה יכל להוביל לקו-סלינג, קו-מרקטינג, שיתופי פעולה, אינטגרציות, אקזיט, זה לא משנה באמת מה, אבל ידענו שיכול לצאת משהו טוב מהדבר הזה, ואני חושב שגם לא מספיק הכרנו את העולם הזה של כל אחד מהנתיבים האלה, חלקם כן, חלקם לא, ואני חושב שזה פשוט מין כזה משהו שאמרנו, בוא נעשה אותו בצד ונראה מה יצא מזה, ואני חושב שיצאו לאורך הדרך, מלבד המחירה לאייבן, יצאו כל מיני דברים מעניינים. כלומר, למשל, ראינו מצב שבו ב-AWS, Solution Architects, ואנשים עובדים של ה-Cloud Providers, אהבו מאוד את המוצר, היה להם קשר אישי איתנו גם, וממש התחילו לקדם באופן אורגני את המוצר שלנו ללקוחות שלהם, כי לאותם Cloud Providers לא היה פתרון כמו EverSQL, וזה עזר להם לעזור לנו ולעזור ללקוחות שלהם, היה איזה מין משולש ווין 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 כזה. ואת הדבר הזה לא ידענו לצפות מראש שזה מה שיקרה, אז אני חושב שלפעמים שווה לעשות כל מיני ניסיונות שאתה לא בטוח מה תהיה התוצאה בסוף.
אני חושבת שמה שעולה מהרבה דברים שאתם אומרים, וזה אולי עוזר להבין איך באמת הצלחתם לרוץ מבלי לגייס ולהכניס כסף חיצוני, זה שממש כל הזמן בחנתם איזה אמצעים יש סביבכם שאתם לא צריכים לשלם עליהם ויכולים להוות מנוע צמיחה לחברה. למשל שותפויות, למשל SEO, למשל תוכן, הכנס של AWS שהזכרתם, כאילו זה קורה, בוא נתלבש על זה, אנשים רלוונטיים יהיו שם ונתפוס אותם. אז אני חושבת שככיוון מחשבה, כל הזמן לבדוק מה יש סביבנו, שאנחנו לא צריכים לשלם, אבל כן יכול להוות מנוע צמיחה, זו איזה דרך מחשבה שבעיקר אם אתם רוצים להצליח לרוץ לין, היא מאוד יכולה לעזור. עכשיו, אני מתחברת רגע למה שאמרתם, אמרתם שלא כיוונתם למחירה, אז למה בסוף כן מחרתם?
אז בערך לפני חצי שנה, פנתה אלינו חברה אמריקאית אחרת, לא אייבן, והתחילה איתנו כן תהליך רכישה, גם שותף שלנו. והתחלנו איתם תהליך, ואייבן יצרו איתנו קשר, הם אמרו שהם רוצים פגישה, אייבן היא חברה מפינלנד, ועלינו לשיחה, והם התחילו לדבר איתנו על זה שהם רוצים לעשות שיתוף פעולה שיווקי. ובאמת היינו נורא תרודים בתהליך M&A, ואמרנו להם, תקשיבו, אנחנו כרגע ב-Strategic Partnership, ואנחנו לא פנויים לתהליך שיווקי, בואו נדבר עוד כמה חודשים. ואז הם אמרו, רגע, מה זה תהליך? מסתבר שהם גם חיפשו לקנות חברה בתחום, הם מאוד מאוד התעניינו, היה להם בדיוק דיון פנימי, האם to build, build versus buy, מהר מאוד היה שיחה עם הקורפדב, שזה עוד איזה משהו שלמדנו לאורך הדרך, לפעמים אתה נפגש עם כל מיני שותפים, ואתה חושב, וואו, אולי זו חברה שיכולה לרכוש אותי, אבל בעצם, אם לא היה בשיחה איש קורפדב, כנראה שזה בכלל לא עוד בשל. אז מהר מאוד הקורפדב היה איתנו, נפגשנו עם הפאונדר, הזמינו אותנו לפינלנד, אבל בעצם היה תהליך, קיבלנו הצעה, התלבטנו, והחלטנו, בגלל שראינו שיש שיתוף פעולה מאוד אדוק, וגם אהבנו את הפאונדרים האחרים, הרגשנו שזה משהו שהוא נכון לנו. היום בעצם EverScale הפכה להיות אייבן ישראל, אנחנו מגדילים את החברה והופכים את זה למרכז הפיתוח של אייבן בישראל, מגייסים מאוד מפתחים, וזה גם משהו ציוני שהוא מאוד יפה בתקופה הזאת.
טוב, אז נראה לי שעם זה אנחנו נסיים. אני כן רוצה להגיד מה אני לקחתי מהשיחה איתכם. אני חושבת שבסוף הבאתם הרבה מאוד פרקטיקות שיכולות להתאים למי שרוצה להיות בוטסטראפ ורוצה לרוץ עד הסוף ככזה, אבל גם למי שפשוט רוצה למצוא דרך למשוך עוד קצת זמן עד הגיוס הבא, או מי שעוד לא גייס כסף ומנסה להבין איך להתנהל עד הגיוס הראשון, כי באמת נהיה יותר קשה כרגע לעשות משהו שהיה קשה מלכתחילה, וכל מה שנתתם פה היה מאוד פרקטי. אז תודה רבה לכם, ורגע לפני שנסיים אני רוצה להזכיר שאם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש בפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחד מהאפליקציות בהם אתם מאזינים, ואם יש לכם שאלה אלינו, לעודד או לתומר, אפשר לשאול אותם באתר או בקהילה שלנו. תודה עודד, תודה תומר, ותודה לכם שהזנתם. Start-up for start-up.